עכשיו, אז בואו נתחיל, רציתי להתחיל עם איזשהו סיפור מעניין. ב-1888 אלפרד נובל קרא את הודעת פטירה שלו. היה טעות, ומי שכתב את זה חשב שהוא מת, זה היה אח שלו שמת, ואז פרסמו הודעת פטירה על אלפרד נובל. עכשיו, אלפרד נובל הוא המציא המון פטנטים, משהו כמו 350 ומשהו פטנטים, אבל הוא מפורסם אז עבור הפטנט על הדיינמייט. איך אומרים לזה?
דינמיט,
אוקיי. אז הודעת פטירה, הכותרת בעיתונים הייתה הסוחר של המוות מת. אז עכשיו, כשהוא קרא את זה, הוא נבהל. כאילו, זה מה שכותבים עליי, אני הסוחר של המוות. ואז הוא החליט לשנות את הצוואה שלו ולהקדיש את הכסף שלו למה שאנחנו יודעים היום, שזה הפרס נובל. הוא רצה להעניק לאנשים שבאמת תורמים לאנושות באופן משמעותי איזשהו מענק. ואז עכשיו הוא נזכר עבור הדבר הזה ולא עבור הדינמיט, כן? אז השאלה שאנחנו שואלים, שהוא שאל את עצמו, איך אני רוצה שאנשים יזכרו אותי? זאת שאלה די מהותי, אפשר לחשוב על זה באופן אגוטיסטי, אפשר אחרת. אני רציתי לחשוב על זה ביחד דרך חקירה על כמה אנשים מפורסמים עכשיו ששייכים כמובן לפרשת השבוע. פרשת השבוע זה חוקת, פה אנחנו קוראים על מותם של מרים ואהרון, אבל אני לא רוצה להתמקד עליהם, אלא על הכוכב של ההפטרה, שזה יפתח. איך אנחנו זוכרים את יפתח ולמה? עכשיו, אם אנחנו נתחיל עם ההפטרה, אז כתוב פה, ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל. אז אוקיי, אז עכשיו הוא היה איש חזק וידוע, אבל לא התייחסו אליו כל כך ביפה, בעין יפה. והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח, ותלד אשת גלעד, זאת אומרת, האישה שלו ולא את הזונה. בנים ויגדלו בני האישה הרשמית, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. אז בעצם, הוא בן אדם לא רצוי, כן? הוא מנודה, הוא הולך לגור במקום אחר לבד, ונפתח דברים כמו שהיית חושב שהם נפתחים, יתפתחו. ובסוף היה איזו מלחמה עם בני עמון, וישראל הם מפחדים, והם יודעים שיפתח הוא גיבור, אז הם מבקשים ממנו לבוא ולהילחם, להיות האלוף צבא של בני ישראל. ואז הוא אומר, מה פתאום עכשיו אתם באים אליי? כל הזמן אתם לא רציתם אותי. אז הוא עושה הסכם איתם, הוא יהיה הראש, הוא יהיה השופט, הראש ממשלה, מה שאתה רוצה, אבל הוא לוקח על עצמו להילחם עבור בני ישראל. עכשיו, איפה שכתוב פה הנדר, אז יש שלושה נקודות. בעצם מה שקרה, יפתח הולך לבני עמון, פותח בשיחות שלום, זה לא הולך, אז הוא מתכונן למלחמה. ואז הוא נודר נדר. ואתי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד ומצפה גלעד עבר בני עמון. וידור יפתח נדר להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם והעליתיהו עולה. אז זה נדר מפורסם, שהוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא, תעשה טובה לי ותצליח ידיי, ואז אני נותן לך מה שיוצא מהבית שלי. אז אנחנו פה פחות או יותר מסתיים ההפטרה, מסתיים את ההפטרה, אבל אנחנו נקרא אחרי זה התוצאה. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה אין לו ממנו בן או בת, ויהי כראותו אותה ויקרא את בגדה ויאמר אהה ביתי אחריה הכרתיני ואת היית באוכרי ואנוכי פצתי פיו אל השם ולא אוכל לשוב ותאמר אליו אבי פצית את פיך אל השם עשה לי כאשר יצא מפיך אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. עכשיו זה סיפור נורא, כן, מפחיד, איך יכול להיות להגיע למצב כזה. אני זוכר כשקראתי את זה לבנותיי כשהן היו ילדות קטנות, זה היה קשה מאוד להסביר את הדבר הזה, איך זה יכול להיות שבן אדם יעשה את זה לבת שלו. אז עכשיו האמת היא שיש מחלוקת לא קטנה מה בדיוק הוא עשה, אבל הרמב"ן וחז"ל ואחרים אומרים שבאמת הוא עשה מה שהוא הבטיח לעשות. הרמב"ן אומר את זה ככה, הוא אומר, וזה היה טעותו של יפתח בביתו, כי חשב אם נדר בעת מלחמה לעשות מאיש או אנשים זבח יכול הנדר, ולא ידע שאין תוקף בנדר לעשות עולה מדבר שאין ראוי להשם חס וחלילה. אז הוא אומר, תראה, באמת הוא נדר להקריב בן אדם והוא הקריב את הבן אדם, אבל יש אחרים שאומרים לא, מהפסוקים זה לא כתוב במפורש שהוא באמת הקריב על המזבח והרג את ביתו, והם קוראים בתוך הפסוקים שאולי הוא פשוט שם אותה באיזשהו בית להיות מנודה להשם, כאילו באנגלית קוראים לזה convent, and אחות של הנוצרים, כן? מנזר, אוקיי. אז עכשיו הוא אומר, הוא תוקף עכשיו את אלו שאומרים את זה כמו אבן עזרא, ותראה את המילים די חריפות. זה השורה השלישית ברמב"ן. ואל תהי נפתה בהבלי רבי אברהם, זאת אומרת אבן עזרא, האומר כי פירוש והעליתי הוא עולה, שיהיה פרוש מדרכי העולם לעמוד לשרת בשם בשם השם בתפילה והודות לאלוהים. אז הוא בעצם אומר, זה הבל לחשוב ככה, ובאמת הוא הקריב את ביתו. אז עכשיו, מה שמעניין פה זה איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה. הרי יפתח הקריב את ביתו על מנת לקיים את הנדר. אז עכשיו הוא עשה נדר בעת מלחמה, שזה דבר מקובל, ויכול להיות ראוי, לא ראוי, זה סיפור אחר, אבל בהחלט זה קיים במסגרת היהדות, שבעת מלחמה, בעת צרות, אז אתה יכול, בעת צרה, אתה יכול לעשות נדר שהקדוש ברוך הוא יעזור. ואז הוא באמת, כמו בן אדם דתי, רוצה לקיים את הנדר. אז עכשיו, האם זה טוב, האם זה רע? אז אני רציתי להתחיל עם דברי קירקגור. אז קירקגור הוא פילוסוף גדול נוצרי שמביא יפתח דווקא להסביר את הרעיון שלו של העולם. הוא אומר שיש איזשהו קרב, איזשהו מתח בכל אדם בין לעשות את מה שבא לו, האינדיבידואליות, או מה שטוב לכלל. אוקיי? והוא גם מקביל את זה למתח בין לעשות את הדבר האסתטי, כאילו מה שנראה טוב, מרגיש טוב, טעם טוב, או את הדבר האתי, הדבר המוסרי. עכשיו הם מקבילים בגלל שבדרך כלל אם אנחנו מדברים על מה שהאינדיבידואל רוצה, הוא רוצה את ההנאה משלו. ואם אנחנו מדברים על מה שהכלל רוצה, הכלל במילים של הגל לפחות, הכלל מייצג את הרצון המוסרי. כולנו מסכימים שכולם צריכים להתנהג באיזשהו סטנדרט, איזשהו הגדרה, שזה המוסר. אוקיי, אז זה ההקבלה בקירקגורד שהוא אומר. אז הוא אומר, עם המתח הזה, אז פה יפתח הוא דוגמה קלאסית למי שהתגבר על האינדיבידואליות, על הרצון האסתטי שלו, והקריב את עצמו, את ביתו, עבור הכלל. ואז בזה הוא גיבור. הוא בעצם הכריע את עצמו ואת הרצונות הפנימיות, היצרים שלו, עבור הכלל. אז זה דבר גדול, והוא נקרא גיבור, עליו שהוא גיבור טרגי, הוא צריך עכשיו להקריב את ביתו. אבל בעיני קירקגר הוא אומר, זה דבר טוב. אז עכשיו הוא מביא דוגמה שנייה, וזה מי שנקרא אגממנון. אגממנון הוא היה אלוף צבא ביוון, צריך להילחם נגד טרויה. והוא רואה שדברים לא הולכים לו, כן? אין רוח, הוא לא יכול לשוט לטרויה, כל מיני בעיות, מכות אחרות, אז הוא מחליט שהוא צריך להקריב את ביתו. והוא מקריב את ביתו, וזה מפיק רצון האלילים, והוא שט לטרויה ונלחם ומנצח, והכל יופי וטוב. גם פה, קירקגור מביא אותו כדוגמה קלאסית למי שהקריב את הרצונות הפנימיות, האינדיבידואליות, האסתטיות, לעומת טובת הכלל, לעומת טובת מה שהוא אומר, המוסר. זה מוסרי בגלל שזה מה שטוב לכלל. אוקיי? זה ההגדרה של, של הגל ושל קירקגור באופן מסוים. מסוימת. אז עכשיו, מה ההבדל בין שני הדברים האלה? אני רואה שבעצם אם יפתח זה היה בדיעבד, כאילו הוא לא לכתחילה אמר אני הורג את ביתי כמו אגממנון, כן? הוא אמר אני הולך להפיק רצון האלילים על ידי זה שאני מקריב את ביתי. לעומתו, יפתח רצה פשוט לעשות נדר עם השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ואחרי זה הוא קיים את זה. בין כך או בין כך, קירקגור אומר, ברגע שאתה הולך ועושה מעשה, מקריב את עצמה עבור הכלל, אתה התגברת על המתח בין האינדיבידואל והכלל. אז עכשיו, גם ביהדות אנחנו די מעריכים את ההכרעה הזאת בין הכלל לאינדיבידואל, כן? אני, זה לפני כמה שיעורים בפרשת שקלים, אני קראתי את הרב הרש שאומר דברים די חזקים בעניין הזה. בו ברגע שאדם בא בכלל מניין פיקודי בני ישראל, הרי שהוא לומד להעריך את עצמו כבן ישראל. אני מדלג פה לאמצע השורה השלישית. לא על ידי הוויית עצמו גרידה, ולא על ידי ישותו עצמו יש ערך ומשמעות לנפשו ולאישיותו. הוא איננו נעשה חלק בלתי מבוטל של האומה על ידי עצם קיומו והנעת החייו, אף איננו זכאי לקיומו עקב עצם עובדת הווייתו. רק מי שנותן ותורם עולה למניין, רק מי שנותן ותורם קונה זכות להמשך קיומו. אז פה אין צל של ספק שהוא גם מצדד באיזשהו מובן עם הרעיון של קירקגור שאומר שאתה צריך להתגבר על הרצונות הפרטיים שלך, פרטיות שלך על מנת, רצונות הפרטיות, פרטיים, כן? על מנת או לטובת הכלל, כן? זה, ואפילו אין לך זכות קיום אם אתה לא עושה את זה, כן? אבל אם תהפכו את הדף, כמובן יש הגבלות לעניין הזה. הגמרא מדברת על יפתח הגלעדי, כתוב פה ככה, יפתח הגלעדי דכתיב והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי ועליתיהו עולה, הפסוק שלנו, נזדמנה לו ביתו, והיינו דקמה להו נביא לישראל. הוא אומר, אבל הגמרא אומרת פה, אבל הוא לא ידע שיש נביא בישראל? ונביאים מישראל, כאילו פה הוא מצטט ירמיהו שאומר, הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם. עכשיו זה כאילו מילים די פואטיים, צריך להבין. אז רשי מסביר לנו מה הכוונה. והיינו דאמר להו נביא, מתגלי, זאת אומרת מגלה בקרא, התורה מגלה לנו איזשהו עניין. ואמר, הצורי אין בגלעד, פנחס היה שם. אז הוא אומר, היה מישהו בשם פנחס שהוא היה הנביא, השופט, המוסמך הדתי, שהוא היה יכול לעזור ליפתח. כתוב פה, והיה יכול להתיר נדרו. הוא היה יכול לבוא אליו ולהגיד, תראה, עשיתי ככה, אז תעזור לי. אלא שלא רצה יפתח ללחץ לו, והוא, זאת אומרת, יפתח לא רצה לבוא אצל פנחס. וזה כתוב בבראשית רבה. אז מה קרה, למה הם לא עושים, ומה באמת המילה האחרונה שלנו בזה שהוא לא הלך ובזה שפנחס לא עזר. אז פה בבראשית רבה אני מביא לכם כתוב, ויבוא ויפתח, והנה ביתו יוצאת לקראתו, מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אמר, הקדש דמים היה חייב. אז הוא אומר, במקרה של יפתח, ברור שהוא לא היה צריך להביא את ביתו להקריב על המזבח, אלא הוא היה צריך, תראה, נדרתי מי שיוצא, יצא לי קורבן שזה לא קורבן, אז אני משלם לבית המקדש את השווי ערך. כן? תמיד אפשר לפתור דברים בכסף. אוקיי, אז אבל מה ריש לקיש אומר? אמר, אפילו הקדש דמים לא היה חייב. אפילו זה הוא לא היה צריך בגלל שזה קורבן פסול, אז הנדר שלו פסול, אתה לא יכול לנדור דברים פסולים, אי אפשר. אז עכשיו, באיפה שזה מקווקו, כתוב פה ככה, ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו, אלא פנחס אמר, הוא יפתח צריך לי, ואני אלך אצלו, אני הנביא פה, אני הגדול, אם מישהו צריך אותי, אז הוא בא עליי. ואז ויפתח אמר, אני ראש קציני ישראל, כן, אני אלוף צבא, שר צבא, תגיד מה שאתה רוצה, אני המנהיג פה. ואני הולך לי אצל פנחס, מה קרה? בין דין לדין עבדה נערה ההיא. כאילו זה היה ללא צורך, פשוט עבדה הנערה. ושניהם נענשו בדמיה של נערה. כן? אז הגמרא או המדרש פה שם את המילה האחרונה לא מקובל, לא פנחס, לא יפתח, לא כל המעשה. אנחנו לא מקריבים בני אדם ולא משלמים ולא כלום, כאילו היו צריכים לפתור את זה אחרת. אז נכון מה שאמרנו בקירקגור שזה מקביל לרב הרש שכל פרט ופרט צריך להקריב את עצמו ולהבין שהוא חלק מהכלל, אבל עד גבול. אנחנו לא הורגים אנשים אחרים, אנשים תמים מכל דבר, אנחנו, מה פתאום שאתה עושה את זה עד כדי כך ששניהם נענשים, כן? כתוב פה שנשל כל האיברים של יפתח, וכתוב שפנחס איבד את הנבואה שלו, אוקיי? עכשיו הגמרא ממשיכה להסביר את העניין של קורבני בני אדם. זה מאוד מעניין הדוגמאות שהגמרא מביאה. וכתיב בירמיהו י"ט, ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי, על ליבי. אוקיי? אז הגמרא רואה שלושה פעמים, אומרים פחות או יותר אותו דבר, לא ציוויתי, לא עלתה ליבי, לא דיברתי. אז הגמרא רוצה לפרק את זה. אשר לא ציוויתי, זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור, אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה. ולא דיברתי, זו ביתו של יפתח, ולא עלתה על ליבי, זה יצחק בן אברהם. מדהים! מה קורה פה? קודם כל, מי זה המישה הזה? אני לא מכיר, צריך להבין. אז באמצע יפתח, אוקיי, מבינים. עכשיו הוא דיבר על יפתח, אז ממשיכים. ואז אברהם, לכלול את אברהם, עקדת יצחק בקבוצה הזאת, מה זה אומר? מה הם מנסים להגיד לנו? אז עכשיו, קודם כל בואו נשיב מי זה מישה. אז זה בפרק מלאכים ב' פרק ג', כתוב איזשהו סיפור שעם ישראל היו בצרות, מלך מואב, מישה הזה הוא רוצה להילחם בהם והוא הרבה יותר חזק מהם. ישראל מרכיב איזשהו קבוצה של מלך אדום, מלך יהודה ומלך ישראל, וכולם ביחד הולכים להילחם, אבל הם עדיין חושדים חוששים שהם יפסידו. אז הם מגיעים לאלישע, ואלישע מבטיח להם שהכל ילך להם, ובאמת קורה ניסים. ואז המשה הזה אומר, איך זה קרה? ניסים, אני לא מצליח. ואז כתוב הפסוק הזה, ויקח, אני שמתי את זה, משה מלך מואב, את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, הוא היה כאילו הנסיך שאמור לקחת את הירושה, ויעלהו עולה על החומה. רשי מסביר, בפסיקתא דפרשת שקלים, נדרש ששאל את עבדיו משה הזה, מה טיבה של אומה זו של ישראל שנעשה להם ניסים כאלה? אמרו לו, אביהם אברהם, בן יחיד היה לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקריבהו לפני ורצה להקריבו לקדוש ברוך הוא. אמר מי שלהם ליועציו, אף אני בן בכור יש לי, אלך ואקריבו לעבודה זרה. אוקיי? אז הוא עוד איש שבעצם כמו הגממנון, כן? בדיוק כמו הוא, זה בדיוק אותו דבר, זה מעניין, אני לא יודע למה קירקגור שאוהב את התנך לא מביא את זה ומביא את זה את היוונים, אבל לא משנה, בגדול זה בדיוק אותו דבר. האיש הזה מקריב את אהובו עבור הכלל, כן? אבל מה אנחנו אומרים עליו? אשר לא ציוויתי זה בנו של משה מלך מואב. זה פסול, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. יפה שאתה מקריב את עצמך עבור הכלל, אבל אתה לא הורג אנשים חפים מפשע, ואתה לא עושה קורבנות בני אדם להפיק את הרצון של הבורא, כן? וגם יפתח, ואז ולא עלתה ליבי, זה יצחק בן אברהם. אז איך הוא נכנס לפה? מה זה הקורבן של אברהם ושל יצחק? אז קירקגור מנתח גם את זה. הוא אומר, תראה, אני הסברתי לכם שיש שני מעגלים, שני תחומים שיש בהם מתח, בין האסתטי לאתי. אבל קירקגור אומר שיש משהו למעלה מזה. יש איזושהי מלחמה פנימי בבני אדם שהוא אציל מזה. שזה בין האתי לדתי. הוא אומר, יש עוד תחום שזה התחום הדת. וזה אומר, האם אתה תעשה מה שהאלוקים אומר, לעומת המוסר. האם אתה מוכן, קודם אמרנו, האם אתה מוכן להקריב את האסתטיות, את ההנאה הפרטי עבור הכלל, עבור המוסר. תעשה משהו מוסרי. פה הוא אומר, האם אתה מוכן להקריב את המוסר ולעשות משהו לא מוסרי בגלל שהאלוקים אמר את זה. וזה גדול. זה מה שהוא אומר שאברהם עשה. אברהם הולך לעשות את הדבר הכי לא מוסרי בחיים, להרוג את בנו. אבל בגלל שהאל אמר לו, אז הוא מוכן להקריב עד כדי כך. אבל אנחנו קוראים במפורש, לא עלתה ליבי, על ליבי. אנחנו, היהודים, לא קונים את הניתוח הזה של קירקגור. אנחנו אומרים, א' כל, האלוקים שלנו הוא לא מצווה דברים לא מוסריים. גם מוסר טבעי, הוא לא יגיד להרוג מישהו חף מפשע. למדנו את זה בסדום וגם מקומות אחרים. אז מה, איך אנחנו יכולים להסביר את המעשה של אברהם? קירקגור אומר שזה השהיית האתי. אתה משהה את האתי. אני אומר שאברהם פשוט משהה את השיפוט. משהה את השיפוט. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא האישות המוסרית בעולם, הוא הבורא העולם, ואז הוא יכול מאוד להיות שעד כמה שאנחנו חכמים ויכולים להבין הכל, אנחנו לא מבינים הכל. ואם הוא מבין שזה הקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך איתו, הוא הולך עם התחושה האבסורדית שבסופו של דבר זה יהיה מוסרי. אני לא יודע איך ואני לא יודע למה וכמה, אבל בגלל שהבורא אומר לי, אני עושה את זה. משהה את השיפוט של אלוקים, הוא גדול ממך. זה הגדלות של העקידה, וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר פה, לא עלתה על ליבי. אני רציתי לנסות אותך, אני לא רציתי, לא עלתה על ליבי בכלל שאתה תהרוג אותו. אני רוצה לראות שאתה מוכן לעשות מה שאני אומר, ולהשהות את השיפוט. אין לנו מקום לשפוט את אלוקים, על אף שזה בדיוק מה שאנחנו עושים כל יום, שאנחנו אומרים, המצווה הזאת אני כן עושה, המצווה הזאת אני לא בא לי, כולנו ככה, כן? אז זה כאילו הקטע להגיע לרמה של אברהם, שאתה לא שופט את הקדוש ברוך הוא, אתה עושה מה שהוא אומר, כן? וזה בדיוק ההבדל בין מישה ויפתח ואברהם. בעצם, מישה רצה להפיק את רצון האל, זה ברור שזה פסול, יפתח, הוא גם היה במידה מסוימת דתי, רצה לקיים את הנדר, אבל הוא לא היה מוכן לראות איך הוא יכול לקיים את זה אחרת, עם דמים, עם בלי דמים, משהו אחר, כן, להתיר את הנדר לכלל, הוא היה יותר מדי אגואיסטי. הוא עדיין הסתכל על עצמו ולא על הכלל בכלל, לא על הקדוש ברוך הוא. אבל אברהם הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, לא רואה, אה, מה טוב לי, מה, איך אני גדול, כן? וזה מביא אותנו לעניין של השאלה שלנו, כאילו, איך יזכרו אותנו. אלפרד נובל, כן, הוא אמר, איך הם יזכרו אותי, והוא עשה משהו טוב. אבל בסופו של דבר, כולנו, יש לנו את היכולת שיזכרו אותנו לטוב. תראה מה שקירקגורד, אלף שאני דרכתי על הרעיונות שלו, הוא היה איש ענק גדול ודתי, כן, צריך להגיד. ותראה מה שהוא כתב על זה. No one shall be forgotten who was great in this world. אין אף אחד שהם לא יזכרו שהוא היה גדול. But everyone was great in his own way. כולנו גדולים באופן שלנו, כן? And everyone in proportion to the greatness of what he loved. כל אחד בפרופורציה למה שהוא אהב. For he who loved himself became great in himself. מי שאהב את עצמו, אז הוא גדול בפני עצמו, או בתוך עצמו. And he who loved others became great through his devotion. אז מי שאהב אחרים, אז הוא גדול במסירה ונאמנות לאחרים. אבל מי שאהב את אלוקים, אז הוא גדול מכולם. אז זה מה שאני רציתי להגיד וללמוד מתוך מישה, יפתח ואברהם, שבסופו של דבר הם יזכרו אותנו. השאלה איך, ואני חושב שהשאלה צריך להביא אותנו לא לאגואיסטיות, אני צריך לעשות משהו גדול מפורסם שיזכרו אותי, יזכרו אותנו, כן? בקטן, בגדול, לא משנה, אבל מה שחשוב שיזכרו אותנו שבאמת אנחנו עושים את רצון הבורא. תודה רבה.
Thank you.